כל חי אונליין 93fm.co.il
בהמשך דבריו תקף ראש הממשלה את אב הבית לשעבר מני נפתלי שפתח עמותה הנלחמת בשחיתות ומאגנת ההפגנות בפתח תקווה. נתניהו תהה כיצד התקשורת לא מסקרת את אותה מעשי שחיתות של אב הבית לשעבר. התחממות בגזרה צפון קוריאה. צבא ארצות הברית ערך היום ניסוי של יירוט טיל בליסטי לטווח בינוני מול חופי הוואי. בהודעת הצבא נמסר כי לאחר שהטיל הבליסטי שוגר מהאי קוואי, נורה לבו טיל מהמשחטת האמריקנית ג'ון פול ג'ונס וירט אותו. הניסוי בוצע בתגובה לירי הטיל הבליסטי של צפון קוריאה לפנות בוקר. שר החוץ של רוסיה סרגי לברוב קיים היום שיחה טלפון עם מקבילו האמריקני ריקס טילסון, בה שוחחו השניים על השיגור של הטיל שביצע צפון קוריאה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח עם ראש ממשלת יפן שינזו אבה. השניים אישרו את המשך שיתוף הפעולה הקרוב בין ארצות הברית ויפן בנוגע להתמודדות עם קוריאה הצפונית. לידיעה מסר כתבנו שלמה ריזל. שר שיכון יואב גלנט אומר הערב כי העיר שפיר המתוכננת להיבנות באזור קריית גת נמצאת כעת בשלב התיאורטי, ולא הייתי ממליץ לזוג צעיר שרוצה לקנות עכשיו דירה להמתין לבנייתה. בראיון אבי ממרן במהדורה המרכזית הוסיף השר גלנט ואמר, אני עובד צמוד מול חברי הכנסת והשרים החרדיים, נהפכתי לבן בית אצל הבוטבול בבית שמש, גוטרמן במודיעין אלית וזייברט בבני ברק. מזכ"ל היזבאללה נסראללה הגן על ההסכם בין ארגונו לבין ארגון המדינה האסלאמי דאעש, במסגרתו עברו הלוחמים של ארגון הטרור מלבנון למזרח סוריה. לדברי נסראללה, ארגונו פועל כנגד לוחמי דאעש במספר אזורים, ולהעברת הלוחמים מעבר לגבול לא תהיה השפעה ללחימה. ראש העיר של יוסטון, סילבסטר טרנר, קרא לממשל האמריקני לזרז את הליך אישור המענקים לשיקום נזקי הסופה הארבי. הוא אמר כי הוא לא מעוניין לשלם על נזקי הסופה מתקציבי העיר, והוא מקווה שהדרגים הגבוהים יבינו את ממדי האסון. מוקדם יותר היום נמצאו גופותיהם של שישה בני משפחה אחת שטבעו למוות בעת שישבו ברכבם ששקע בהצפות. תחזית מזג האוויר, מחר התקררות. ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי,
כל חי תמיד איתי.
אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לחולי עמך. מי מאיתנו לא חרד מאימת הדין? מוטי, ילד בן 4, בראש השנה אשתקד היה בריא לחלוטין, וכעת חייב לעבור ניתוח לב פתוח בבית חולים בוסטון בארצות הברית. לקראת יום הדין הגדול והנורא, אמצו את מוטי הקטן אל לבכם. קחו איתכם את הזכות הזו, את המצווה האדירה של צדקה, שבכוחה להעביר את רוע הגזרה. תרמו לארגון בית דוד בנשיאות מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי שליטה, 025-900-900. בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
ערב טוב לכל המאזינים, איתנו באולפן מנדי אור. אנחנו הערב נפתח את הנושא שלנו בתחום ההורות מול הילדים, מעורבות בחיי הילדים. לפעמים אחד משני בני הזוג, אחד מההורים, מרגיש צורך להיות בקשר עמוק מדי עם הילדים בעיני הצד השני. לדוגמה, הבעל חושב שאשתו יותר מדי מתקשרת אל הילדים, מדברת איתם, עסוקה בהם. בעיניו היא משקיעה יותר מדי בילדים, פחות בו, בבית, בנושא הכלכלי, בנושא ניקיון הבית וכדומה. היא מרגישה שהוא לא מספיק משקיע בילדים. הוא מבחינתו מכין להם ארוחת בוקר, עוזר להם להתלבש, עוזר לילדים הגדולים מבחינה כלכלית. מבחינתו הוא עושה את המקסימום האפשרי על מנת של הילדים יהיה בסיס טוב. הוא בעיניו מקציב זמן מקסימלי. היא בעיניה רואה אותו כמי שמשקיע זמן מינימלי. היא הייתה רוצה שהוא יעשה יותר מכך. וננסה להתייחס אל הדברים. תפקיד ההורים הוא ודאי להיות מעורב בילדים, אבל לא מעורבות יתר. בהרבה מאוד מקרים, הורים שמתערבים יותר מדי בחיי הילדים שלהם, הם מעורבים פחות מדי בתחומים אחרים. בהרבה מאוד מקרים זה בא על חשבון מערכת הנישואים, החברה, משפחת המוצא. לפעמים, אחד משני בני הזוג יש לו פחד, חוסר יכולת, חוסר הצלחה, חוסר חוויות חיוביות בתחומים אחרים בחיים שלו, עבודה, קהילה או בשלום בית, ולכן הוא בורח אל מעורבות יתר אצל הילדים. לא כל מי שמשקיע הרבה בילדים, כך הם פני הדברים, אבל לפעמים זה כך. ולא פעם, כשההורים מעורבים יותר מדי בחיי הילדים, הם נוטים להפוך את הילדים לתלותיים יותר מדי. הילדים עשויים להתנהג בצורה ילדותית לגיל שלהם, עלולים לבקש עזרה בדברים שהם מסוגלים לעשות בעצמם, עלולים שלא להיות כאלה שיוזמים ועושים יותר. הם לא צומחים ומתפתחים. למה? הם מאמינים שהם תלותיים יותר ממה שהם באמת. בהרבה מאוד מקרים, מעורבות יתר של אחד ההורים עם הילדים היא סימן לכך שיש משהו בעייתי בשלום הבית. לא חייב להיות, אבל בהרבה מאוד מקרים זהו סימן. יחסים קשים בין ההורים יכולים לגרום לאחד מהם להרגיש שהוא צריך לפצות על כך שאם אין מערכת נישואים טובה, אז לפחות נקפיד על קשר טוב עם הילדים. אבל בהרבה מאוד מקרים התפיסה הזו היא רק גורמת לאשליה שנפצה את הילדים על ידי כך שניתן להם, נעניק להם מעורבות יתר בחיים שלהם במקום השלום בית שהם לא ראו. הגישה הזו יכולה להחמיר את השלום בית. ומצד שני, הורים שמעורבים פחות מדי בחיי הילדים שלהם מתקשים למצוא איזון בין חום, חיבה, לבין תקיפות וסמכות. לא פעם הם נוטים יותר מדי לכיוון הסמכות, התקיפות, החוקים בבית. והם כל כך תקיפים, הם כל כך חזקים, הם כל כך נוטים לכיוון אחד, שהצד השני אומר לעצמו, אם הוא כל כך תקיף, אם הוא כל כך ביקורתי, אם הוא כל כך מאשים, אני חייב להעניק יותר. ואז הוא משחק הרבה מדי עם הילדים, נמצא איתם יותר מדי, כל זה בשביל לחפות על החסך של ההורי השני. וההורי השני, התקיף, הסמכותי, זה שנוטה יותר מדי לכיוון הזה, אומר, האם אני צריך לטפל בילד נוסף בתוך הבית? לא מספיק הילדים שלי? במילים אחרות, כאשר אין איזון טוב בין ההורים לבין המעורבות שלהם עם הילדים, הדברים מועצמים וגורמים לבעיות להיות חזקות יותר, עוצמתיות יותר. בהרבה מאוד מקרים, כשהורה מוצא את עצמו שוב ושוב פחות מעורב בחיי המשפחה, הוא מוצא את עצמו בשולי המשפחה, הוא מסתכל מהחוץ פנימה, יש לו גם פחות השפעה בשלבים מאוחרים יותר על חיי המשפחה. אז בהרבה מאוד מקרים, בני הזוג מתלוננים האחד על השני. את יותר מדי משקיעה זמן בנושא הילדים. מה עם תחומים אחרים בחיים שלנו? והיא אומרת לו, אתה מנותק מהמשפחה. למה יש לך משפחה? כל אחד מאשים את השני. ואז גם כל אחד מצטדק, האם תאמר מה לעשות, הילדים צריכים אותי, אם היית עוזר לי הייתי פחות עם הילדים, ההורי יאמר מה לעשות, אני עובד הרבה שעות, אם היית פחות מבזבזת אז הייתי יותר נמצא בתוך הבית. אז איך נצא מתוך המערבולת הזו? מהי התקשורת היעילה והנכונה שיכולה לעזור לבני הזוג? אפשרות אחת לא טובה היא לומר, לדוגמה, האישה לבעלה, אני מבקשת ממך, אני דורשת ממך, תהיה יותר עם הילדים, מתי תקשיב לי, מתי תבין אותי. עד כאן התקפה, התעורר האמרה הזו, התקפה מצד בעלה. לא יצויר, האישה הייתה אומרת אמרה בסגנון של, הייתי רוצה שתהיה יותר עם הילדים. לא רק להם זה יעשה טוב, זה גם יוכל לשחרר אותי, כדי שיוכל לעשות דברים נוספים, ולא רק להיות עסוקה עם הילדים. זה יעזור, אני מאמינה, לא רק לילדים, לא רק לי, אלא לכולנו. כלומר, היא פונה אל בעלה. היא שמה דגש על הצורך שלה, אבל גם מתייחסת אל הצורך של בעלה, שלא תהיה כל הזמן רק עם הילדים. וזו דרך אידיאלית ליצור קשר יחסי גומלין, שמצד אחד מביעים את הצורך שלנו, אבל לא מתעלמים מהצורך של הצד השני. אם רבה סגנון של, אתה לא מספיק זמן עם הילדים, לא אכפת לך מהם, אם היית אוהב אותם, היית משקיע בהם יותר. אלא יותר אמרה, הילדים היו שמחים, אני הייתי שמחה, איך אפשר לעזור? איך אפשר ללכת לכיוון הזה? מה יכול לעזור לך כדי שנוכל להשקיע יותר זמן בילדים? גם אם אין בשפת התקשורת הזו פתרון, אבל יש בשפת התקשורת הזו יצירת דרך ששני בני הזוג יוכלו לחשוב יחד על פתרון. לא תמיד בתוך מערכת הניסויים צריכים למצוא פתרון כאן ועכשיו בא מידי. את הפתרון בהרבה מקרים בני הזוג ימצאו כבר, מה שמתאים למידה שלהם, מה שהם זקוקים, זו דרך של תקשורת להביע את הצרכים בצורה לא מאיימת, לא מתקיפה, לא מאשימה, שלא תגרום לצד השני להסתגר או להתגונן. ומכאן לעוד נקודה. ישנן כל מיני תגובות שהם מקשים על מציאת פתרון פוטנציאלי לבעיה. לדוגמה, יש הורה שהוא מעורב יותר מדי עם הילדים. הוא עשוי להציע שההורה השני יהיה גם כן מעורב עוד ועוד. לדוגמה, האישה הרבה עם הילדים, והיא אומרת לבעלה, אם אתה היית עוזר לי, אם היית יותר, היה לי יותר קל עם דברים אחרים. בואו ונאמר, והאמרה הזו הצליחה לשכנע את הבעל. הבעל מנסה ליצור קשר עם הילדים, לשחק איתם, לדבר איתם, להיות בחברתם, ואז היא אומרת לו, אבל למה אתה לא עושה את זה כמו שצריך? לא עושים את זה ככה, לא כך מדברים, לא כך צוחקים, לא כך צריכים להביע גילויי חיבה, וכל מיני ביקורות. ואז האישה מוסיפה ואומרת אמרה בסגנון של, אבל בוא נהיה הגיוניים, אני הרי מכירה אותם הרבה יותר ממך, אני הרבה יותר זמן איתם, אז תשמע מה אני אומרת לך, תתבטל, תבין ותהיה הגיוני. היא מדברת בשם התוצאות שהיא רוצה להשיג. היא מדברת בשם ההרגשה שהיא מרגישה. היא מדברת בשם תפיסת העולם שהיא רואה. אבל התפיסה הזו, הגישה הזו, הפנייה הזו, עתידה יותר להרוס לשבש מאשר לקדם. כיוון שהבעל, גם אם והיה, הוא הצליח להשתכנע שכדאי להיות יותר עם הילדים, כעת הוא יפסיק, כיוון שהוא ירגיש יותר מדי מושפל במקום הזה. או שהוא יתנתק, יעזוב את התפקיד, או שהוא יאמר, את לא מבינה יותר, אני מבין יותר. בכל אופן, גישה עניינית לתועלת הילדים והבית באופן כללי, לשם לא נגיע. נכון שההורה שהיה עד היום פחות מעורב עם הילדים, ינסה, לדוגמה, כעת יותר להיות עם הילדים, אז הוא ישחק איתם, ואז ישיר יותר בלגן. הוא יטייל איתם מחוץ לבית, אבל אז יכניסו בוץ הביתה. הוא יכין ארוחת צהריים או בוקר לילדים, אבל תמיד ישיר קצת מלוכלך. הוא יעזור להכין שיעורי בית, אבל בלי סבלנות, בלי רוגע. יש הרבה סיבות לבקר את ההורה שבא לעזור. יש לזכור שההורה כעת הוא בא לעזור. עד היום גם את זה הוא לא עשה. עדיפה העזרה הלא מושלמת מאשר חוסר העזרה בכלל. וגם אם והיה ויאמר ההורה לא, אם זה לא מושלם זה לא כדאי, אפשר לומר, אם זה לא מושלם, זה לא כדאי. אבל לא ביום הראשון, לא ביום השני. בוא ניתן להורה שמנסה כעת יותר ויותר לעזור בתוך הבית, להתנסות, לעשות, בואו נאפשר לו 100 עד 200 ימי חסד. לאחר מכן נחליט שני הצדדים, האם אנחנו רוצים את המעורבות או לא רוצים אותה. אבל לא לשפוט בת אחת, גם יכול להיות שלאט לאט הוא ישתפר, וגם אם הוא לא ישתפר, יכול להיות שאני, ההורה שדורש את העזרה, לאט לאט ירגיש יותר משוחרר, יותר טוב, יותר זמן לעצמי או לדברים אחרים שלא קשורים לילדים, ואז אני גם אוכל להגיע להחלטה נכונה יותר שכן. עדיף שיעזור עם הילדים לא בצורה מושלמת מאשר שלא יעזור בכלל. במילים אחרות, ההורה שמעורב יותר מדי צריך קצת לשחרר, לפנות מקום לצד השני, להורה השני, ולא להעיר ולהיות ביקורתי יותר מדי. ומכאן לעוד נקודה. יש הורים שיש להם חוסר סבלנות כלפי הילדים. לא מתעללים, לא משתמשים באלימות מילולית, לא מזלזלים, אבל מדברים בצורה שמבטאת חוסר סבלנות. מצפים שהדברים יעבדו מהר, תצליח מהר במבחנים, תנקה מהר את החדר, שיהיה מושלם, שהכל יתנהל כראוי. הורים כאלה לפעמים בצורה נוקשה מדי עם הילדים, נוטים להגביל את הפעילויות שלהם, נותנים פקודות. לא משתעשעים, שמחים, מייצרים חוויה חיובית בבית. לא משחקים איתם, לא מטיילים איתם, וגם אם כן, זה יכול להיות מאוד מכני. עכשיו משחקים 20 דקות, לאחר מכן כל אחד מסדר את החדר. הילדים בהדרגתיות לומדים שההורה הזה הוא כמו מנהל במוסד לימודים. בהרבה מאוד מקרים, ההורה שיש לו טון דיבור סמכותי, נוקשה, גבוה, הוא אפילו לא עירני לאווירה שהוא משרה בבית, לתחושת המתח שנוצרת סביבו. זה לא נעשה מרוע לב, אפילו לא מתוך כוונה, ללא תשומת לב. ולכן אדם כזה לא מספיק שינסה להימנע מסגנון דיבור נוקשה, החלטי מדי, כי בהרבה מאוד מקרים הוא לא יצליח. זה כבר טבוע בו יותר מדי. ודאי, גם לנסות להימנע מסגנון דיבור כזה, אבל גם לנסות להגדיל את תדירות המילים המעודדות, המחזקות, שמייצרות חוויה חיובית, לשבח יותר, לצחוק יותר, להיות סבלני יותר, לגלות חום וחיבה. יד על הכתף ולשמוע את הילדים, מה שהם מדברים, להסתכל להם בעיניים, פשוט להאזין להם, לשפר את האווירם. בהרבה מאוד מקרים, ההורה שמדבר בצורה נוקשה מאוד עם הילדים, גם כלפי הבעל או האישה, גם שם לא פעם מדברים באותה גישה. שיפור התקשורת במערכת היחסים גם הוא מהווה מטרה חשובה מאוד. אז אם לדוגמה האישה היא מדברת בסגנון שהוא נחוש מדי, טון חזק מדי, אז אבל נכון שיאמר לה אמרה בסגנון של אולי התכוונת לטובה, אולי רצית לשפר את האווירה, בכל אופן הצורה הייתה נשמעת נוקשה מדי. את לא חייבת להסכים עם מה שנאמר, אבל כן חשוב לי לומר מה אני מרגיש ואיך נוכל לשפר את המצב. או אני יודע שאת רוצה את טובתם, אבל אני מרגיש שאני צריך להגן עליהם, לא הייתי רוצה להיות במקום הזה. בואי ננסה לדבר על הדברים ולראות איך אנחנו משפרים את הגישם. גם אם האמרה הנאמרת היא לא לגמרי נעימה, אבל היא קלה יותר לעיכול. לא צריך שכל שיחה תהיה תמיד נעימה כל כך, הלוואי וזה היה אפשרי. אבל גם אם והיה, ואומרים דברים לא נעימים לצד השני, לפחות לרקח את האמרה ולהמתיק את הגלולה המרה. בטח לא לומר אמרות בסגנון של, אני לא מוכן יותר לשמוע אמרות כאלה, מה זו הנוקשות הזו? אם משהו לא טוב אצל הילדים זה בגלל הסגנון דיבור הזה. וגם אם והיה ובן הזוג מוכן לשמוע שלפעמים יש לו סגנון דיבור נוקשה, לא נכון כל פעם להעיר לו, הנה דיברת לא טוב, הנה דיברת לא טוב, אלא מדי פעם לדבר על זה, לייצר תזכורת סביב הנושא הזה, אבל כמובן שהערות רבות מדי יפגעו במוכנות של בן הזוג שמדבר בצורה נוקשת, להתגייס לתהליך. ולשפר את האווירה בבית. נצא להפסקה, ובעזרת השם לאחר מכן נחזור אל שאלותיכם בנושא נפש האדם, האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין החברה. מספר הטלפון שלנו 03-903-903-9 03-903-903-9. הפסקה, ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
להיות או לא להיות? זאת השאלה. אבל לי יש עוד שאלות בענייני בריאות, ביטוח לאומי, עטבות ונושאים נוספים. לכן אני מתקשר כוכבית 8840, המוקד לפניות אזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי.
לאזרחים הוותיקים יש זכויות רבות במדינה, אבל איך תדעו על כל מה שאתם זכאים לו? זו כבר שאלה אחרת. התקשרו למוקד כוכבית 8840. הם ישמחו לסייע בכל פנייה ובקשת מידע. המשרד לשוויון חברתי.
מסעדת וסבתא וברכתא, שכונת התקווה, תל אביב, בחשרות הרב מחפוד. בשרים עסיסיים, סלטים טריים ובמחירים עממיים. כי יש טעמים שנשארים איתך לכל החיים. וסבתא וברכתא.
טעים.
פורור. חד וחלק. תחשבו מהיר. תדמיינו עוצמה. תתרגלו לסי, תגלו את הפסגה. חדש מהדרן, סמסונג גלקסי S8 עם טריפל סייף, ליבת ההבטחה המשולשת, המכשיר השמור והטוב ביותר בעולם, בחשוד בית דין צדק בני ברק, לצורכי פרנסה בלבד. הדרן, כוכבית 3230, כוכבית 3230, פשוט עובד. הדרן.
אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לחולי עמך.
מי מאיתנו לא חרד מאימת הדין? מוטי, ילד בן 4, בראש השנה אשתקד היה בריא לחלוטין, וכעת חייב לעבור ניתוח לב פתוח בבית חולים בוסטון בארצות הברית. לקראת יום הדין הגדול והנורא, אמצו את מוטי הקטן אל לבכם. קחו איתכם את הזכות הזו, את המצווה האדירה של צדקה, שבכוחה להעביר את רוע הגזרה. תרמו לארגון בית דוד בנשיאות מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי שליטה. 025-900-900.
שלום, כאן אבי עידן ונפתלי בר נתן. נפתלי, כמה כסף אני צריך בשביל להשקיע במנצ'סטר?
300,000 שקלים, אתה בתמונה ואתה מרוויח חודש בחודשו הרבה מאוד כסף.
וזה בטוח?
בטח שזה בטוח.
שמעתם? זה בטוח, אז תתקשרו 03-7309-222 03-7309-222
ותשקיעו בטוח.
שלום, כאן חיים ולדר, בתקליטור הבא של חבורת תרי"ג.
אה? כל האנשים האלו? הם אוכלים על חשבוני? שאף קבצן לא יישאר פה! תשלח את פלוגת שכירי החרב, ומי שיעז לגעת בגרגר מזון נוסף, יהרג במקום.
חבורת הריאל, עכשיו בחנויות. לינויים חייגו 0722-79-6666.
עכשיו בלוטו, כיסא נוח. ובדה בלוטו, כיסא ממש נוח. נראה לכם, עכשיו בלוטו 22 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 44 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, אז חיה תלויה במזל בלבד.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב, חזרנו אליכם ונרצה להתייחס אל שאלות שהגיעו. שאלה אחת, למה אומרים שנחמת רבים מועילה? האם באמת נחמת רבים יכולה להועיל, או שמה נחמת רבים זה רק איזשהו פתרון לאנשים שלא חושבים? התשובה היא שמה שאומרים שצרת רבים זוהי נחמה, יש בזה משהו הגיוני. מה הדבר ההגיוני? התשובה היא כאשר יש רבים שיש להם צרה, ואז האדם הוא אומר לעצמו, רגע, אני לא היחיד, גם הרבים עברו את הצרה הזו, יש בזה נחמה. מה הנחמה? אם הם עברו את זה, גם אני אעבור את זה. מה זאת אומרת? איפה הבעיה שיש לבן אדם כאשר הוא חווה בעיה? התשובה בשני מימדים. מימד אחד זה הימד האובייקטיבי, זו הבעיה, לדוגמה פיתרות או מעבודה, לדוגמה רחמנה ליצלן מחלה או משהו כזה. זוהי בעיה. דבר נוסף זה גם הרגשות המתלווים, זה כבר המימד הסובייקטיבי. אז יש שני חלקים בבעיה, המימד של הבעיה עצמה במציאות והמימד של ההתייחסות לאדם לבעיה. וההתייחסות לאדם אל הבעיה זה שונה מאדם לאדם. יש אדם שאומר לעצמו הבעיה היא בעיה קשה, אבל יש חיים אחרי הבעיה, ויש בן אדם שאומר הבעיה היא כל כך קשה, אין חיים אחרי הבעיה, הוא בלחץ, מה יהיה, איך יהיה, הוא לא יודע איך להתמודד עם הבעיה, הוא חווה אותה בצורה דרמטית, יותר ממה שהיא באמת יכולה להיות. כלומר, הבעיה אמורה לדוגמה לגזול מהאדם 15% אנרגיה ומרץ, שזה אומר חצי שעה ביום להתמקד, לחשוב מה הבעיה ואיך אפשר לפתור. אבל האדם הזה חושב על זה 4-5 שעות ביום. זה לא גוזל ממנו 15%, אלא 50% או 30% ממנו. זה מעייף אותו, זה מתסכל אותו, ואז בזמן שהוא חושב על זה שוב ושוב, הוא מדמיין לעצמו מה יהיה, איך זה יתפתח, כל מיני מחשבות לגבי העתיד שלו, והוא מרגיש שהעתיד הוא שחור, אין עתיד, אין מה לראות איזשהו אופק חדש. ולכן, כאשר יש רבים שחוו צרה מסוימת, אז זה מייצר איזושהי נחמה. מה הנחמה? לא שצרת הרבים היא מעניקה פתרון, בזה אין פתרון, אבל יש יכולת להסתכל על הבעיה בפרופורציה אחרת. מהי הפרופורציה האחרת? הפרופורציה שאומרת שאם הרבה עברו את הבעיה, לדוגמה פיתורים מהעבודה, המחלה, הקושי עם הילדים וכדומה, אז הנה, הם עברו את זה והתקדמו עם זה הלאה, ממשיכים לחיות אחרי זה. כלומר, המימד של החוויה, המימד שמוציא את הדברים מחוץ לפרופורציה, את זה אפשר לגמד בעזרת זה שרואים שאומנם נכון, יש בעיות, אבל אפשר לפתור אותם או אפשר להתמודד איתם. שאלה נוספת, לגבי טראומה. מהי טראומה? התשובה היא, טראומה זוהי חוויה שיש בה חוסר אונים. טראומה, כשאדם חווה איזשהו אירוע מסוים של חוסר אונים, הכוונה היא שהוא הרגיש שאין לו איך לתפקד, הוא לא יודע איך להתמודד. רחמנה ליצלן, תאונת דרכים, התעללות מתמשכת, יותר מדי זמן או אירוע אחד, אבל הוא היה חזק מאוד ברמת החוויה שלו, שגרם לאדם להרגיש חוסר אונים, אבל אז זה עדיין לא הופך את זה לאירוע טראומטי. אירוע טראומטי זה לא רק כאשר האדם חווה אירוע שיש בו חוסר אונים, אלא כאשר עכשיו הוא מתחיל לגייס לעצמו גישה שאומרת שהחיים הם חסרי אונים. אתמול הייתי בחסר אונים, שלשום הייתי חסר אונים, גם מחר אני אהיה חסר אונים. כלומר, חוסר האונים זוהי חוויה שהיא כבר חלק ממערכת החשיבה של האדם, ולכן הוא רגיש יותר, מבוהל יותר, הישרדותי יותר. כל זה למה? כי החוויה של החוסר אונים היא לא רק חוויה של העבר, אלא היא המשיכה ללוות את האדם, והוא מפחד להגיע למקום הזה, ולכן הוא רגיש יותר, הוא מרגיש שמישהו מעליב אותו, הוא כבר מגיב בכעס, קפדנות, בביקורת או בהסתגרות. למה? כי הוא מפחד שמה יגיע שוב פעם לחוסר אונים. כלומר, היכולת שלו להגיע לשם בעיניו היא מהירה יותר, ולכן הוא מגן על עצמו יותר, ולכן הוא פחות רגוע, פחות שלב, והרבה עסוק בלהגן על עצמו. שאלה נוספת, האם האמונה של האדם ביכולת להתרפא באמת היא יכולה לעזור לאדם? התשובה היא, ודאי, שלמה המלך אומר, רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מייסענה. מה הכוונה? רוח איש, הרוח של האדם, האמונה שלו, רוח איש יכלכל, יהיה כלי למחלה שלו. רוח איש יחלקל מחלהו. והמשך הפסוק אומר, ורוח נחאה מי ישענה. מה זה רוח נחאה? רוח נחאה, הכוונה רוח שבורה. רוח שבורה לא יכולה לשאת את המחלם. ולכן, ודאי שכאשר האדם הוא בגדול, מאמין שהוא יכול להתרפא, יכול להשתפר, יכול לשנות את המצב הבריאותי, אז זה אכן יכול לעזור לאדם. היום יש מחקרים רבים שאומרים, מראים לנו שהמנגנון המרפא הוא לאו דווקא נמצא בגלולה או בתרופה הנלקחת, אלא גם באמונה של האדם. האמונה של האדם ביכולת להתרפא. רוח איש יחלקל מחלהו ורוח נחאה מי ישענה. יש מחקרים מאוד מרתקים שקשורים לתחום הרפואה. מחקרים מרתקים שקשורים לתחום הרפואה מראים שאם והיה וצוות רפואי יראה יחס אל חולים שנמצאים בבתי חולים, יראה להם יחס בערך כבין 40 שניות לדקה ביום, הם מעלים את סיכוי השיפור במצב הבריאות של החולה בכמה עשרות אחוזים. כאשר מעניקים יחס בין 40 שניות לדקה. מה שלומך? איך עבר לך הלילה? איך עבר לך היום? יחס כזה, אפילו שהוא יחס מינימלי, הוא משפר את תחושת החשיבות של החולה, את התחושה שהוא באמת יכול להתרפם. גם ברמב"ם מופיע מה שכתוב בגמרא, מסכת בבא קמא, שאם והיה ופלוני, הוא הזיק את אלמוני, והפלוני הזה הוא רופא, והפלוני אומר, למה שאני אשלם לך אלמוני כסף, ריפוי, אני עצמי ארפא אותך. אני הרופא הטוב ביותר שיש בעולם. לא סתם, הרפואה היא בכל אופן בניתוח, אז תהיה בהרדמה מלאה. האם יכול אותו אלמוני שהוא הנפגע, הניזוק, האם הוא יכול להגיד למרפא, אין לי ברירה ואני יכול לקבל אותך, או אני מתנגד שאתה תהיה הרופא שלי? התשובה היא שיכול להגיד, אני מתנגד שתהיה הרופא שלי. אבל למה? אני הרופא הכי טוב שיש. התשובה היא מכיוון שאתה נדמה עליי כאריה. אתה מאיים עליי, אתה נראה עליי כאריה, אבל אתה מנותח ואתה נרדם. התשובה היא שאם בהרגשה אתה נדמה עליי כאריה, אז אני לא אתרפם. והנה מצינו שגם בהלכה מצינו איך שמימד האמונה והתחושה הטובה, מצב רוח הטוב, הוא בעל השפעה גדולה על מנת שהאדם אכן יוכל להתרפא. מכאן ניגש לעוד שאלה. עוד שאלה חשובה, עוסקת בנושא הורות וילדים ורגשות אשמה. מה השאלה? השאלה היא הורים שכועסים על הילד שלהם ומרגישים רגשות אשמה, מה עושים? נכון שלפעמים ההורים מרגישים קצת רגשות אשמה או הרבה רגשות אשמה כאשר הם כועסים על הילד. האם זה מוצדק לחוס על הילד? לא מוצדק לחוס על הילד? כמובן, כל מקרה לגופו. אבל אנחנו עכשיו עוסקים איך מתמודדים עם הכעס הזה על הילד. עכשיו יש כעס על הילד, והנה ההורים מרגישים רגשות אשמה. אם והיה וההורים החליטו שנכון לחוס, או אפילו הם טעו ולא בדיוק היה הכי עכשיו כעת מתאים לחוס, אבל בכל אופן, הם כבר כעסו, אז אחד מהדברים שבדרך כלל, לא באופן גורף, בכלל קשה לומר בנושאים שקשורים אל נפש האדם, איזושהי תשובה שהיא באמת בצורה גורפת מתאימה לכל בני אדם, ודאי שלא, כיוון שבני אדם זה לא מדע מדויק, אבל בכל אופן, יש כיווני חשיבה שלרוב הם כן מתאימים. אז נחזור, כאשר ההורים מרגישים רגשות אשמה, הם כעסו על הילד יותר מדי, אז אם והיה, וההורים כעסו על הילד, כעסו, היה מתאים, לא היה מתאים, כעסו על הילד. אם כעסו על הילד, אחד מהדברים שחשוב זה להתנתק מרגשות אשמה. מה הכוונה רגשות אשמה? אחרי שכעסנו על הילד, אנחנו אומרים לעצמנו בראש, אולי זה לא הוגן, בכל אופן הוא סובל לאחרונה, או משקיע לאחרונה, או מתאמץ הרבה, או קשה לו, בגלל הכיתה, או בגלל החברים, או בגלל המשפחה, או בגלל לא משנה מה. ואז אנחנו מתחילים לגלגל במוח שלנו כל כך הרבה מחשבות, כמה זה לא היה נכון, וכמה זה לא היה טוב, וכמה הוא חמוד, וכמה הוא מתוק, ולמה זה נעשה, ואיך זה נעשה, ואז מה קורה? 2-3 דקות לאחר מכן, אחרי כל המחשבות האלה שהיו במוח, אנחנו מתחילים לרצות את הילד. אתה יודע, כל מה שכעסנו עליך, זה היה בשבילך, זה לטובתך, זה למען הבריאות שלך, זה למען ההצלחה שלך, זה למען החברה שלך, זה למען הניסויים שלך לעתיד, או למען הילדים או הנכדים שלך, שתחונך כמו שצריך. ובכך אנחנו מנסים לפצות את הילד, ולא מבינים למה הוא לא מבין, ואז נותנים לו איזה מתק, ואז מפצים אותו, ואז הוא לא מבין מה אנחנו רוצים ממנו, ואז הוא מתחיל להבין שכשאנחנו כועסים, אנחנו לא שלמים עם עצמנו. ואז כשההורים משדרים עוד פעם ועוד פעם שהם לא שלמים עצמם, עשינו טעות ואנחנו לא שלמים עצמנו ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם זה נעשה, אז בהדרגתיות הילד לא מרוע לב, הוא מתחיל להבין שעל כל העוצמה שיש להורים, אבל יש איזשהו מחסום מסוים שדי קל לפרוץ אותו, מספיק שנעורר אצלם רגשות אשמה, טיפה נבכה, טיפה נתלונן, ירגישו רגשות אשמה ובבת אחת הם יתרצו ויעשו מה שאנחנו רוצים, נשיג מהם מה שאנחנו רוצים. וכך אנחנו כהורים מאבדים את העוצמה ואת היכולת לגלות סמכות. אז נכון, מדי פעם הורים טועים, אפשר להגיד סליחה לילד, אבל אם והיה, ואנחנו יותר מדי נראה שאנחנו טועים, אנחנו יותר מדי נראה שאנחנו לא שלמים בהחלטה שלנו, יותר מדי נראה שאפשר לערער עם רע שלנו, אז גם בזה יש חיסרון. אז חשוב לראות שאם והיה, ולדוגמה, כעסנו על הילד, אז זהו, ילדים דעתם קלה. מה הכוונה? הם לא חושבים על זה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. זהו, כעסו עליהם טיפה, הם טיפה מתוסכלים. 15 דקות לאחר מכן שכחו את זה. אלא אם כן, כמובן, זו חוויה שהיא חוזרת על עצמה עוד פעם ועוד פעם במהלך השבוע. אבל אם והיה וכעסנו, זהו, כעסנו. 5 דקות, כולם ישכחו מזה, לאחר מכן נחזור לשגרת חיים, אבל לא ינסות לפצות את הילד יותר מדי ובטעות להראות לו כמה אנחנו לא חזקים ואיתנים בדעתנו, וגם אם והיה ואנחנו לא חזקים, לא להראות את זה לילד. כעסנו, מרגישים לא בנוח עם זה, בוא נצא כמה דקות מהבית, נשמע אוויר, לאחר מכן נחזור שלווים, רגועים, ופחות עם מעורבות רגשית, על מנת שנוכל באמת להיות הורים טובים, חזקים ויעילים, לטובתנו ולטובת הילדים. נצא להפסקה קטנה, ולאחר מכן נחזור אליכם, אל שאלותיכם. הפסקה ובעזרת השם מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
אני השף איתן קיזלר, סבלתי מכאבי גב וצוואר חריפים, ובאמצעות ביקיור לייזר חזרתי לעצמי.
סובלי מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר הרפואי עם הפעולה הכפולה, מטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו במבצע התנסות מיוחד. חייגו, כוכבית 3414. השימוש במכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
רק בנתיב החסד ורק לחברי מועדון. עוגיות סנדוויץ' גטניו, 4 יחידות רק ב10 שקלים. שוקולית 850 גרם רק ב14 שקלים ו90 אגורות. חומוס צבר 1 קילוגרם רק ב10 שקלים. להיות חברים זה משתלם. פרטים בסניפים.
כשמחפשים איכות, מוצאים. ברוקס ברדרס, כמעט 200 שנה. 40 מתוך 45 נשיאי ארצות הברית לובשים את החולצות של ברוקס ברדרס. שמעתם נכון. 40 נשיאים בחרו בברוקס ברדרס כמותג המנצח שלהם. ברוקס ברדרס, עכשיו בפורור, ירושלים, כנפי נשרים 13, בני ברק רבי עקיבא 99, וברשת חנויות המקום הנכון. פורור, חד וחלק.
יש דלתות פנים ויש דלתות פנדור. סקר מכון סמית קבע 81% מהישראלים רוצים דלתות פנדור.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
כוכבית 50-58.
תחשבו מהיר, תדמיינו עוצמה, תתרגלו לשיא, תגלו את הפסגה. חדש מהדרן, סמסונג גלקסי S8 עם טריפל סייף, ליבת ההבטחה המשולשת, המכשיר השמור והטוב ביותר בעולם, בחשוד בדין צדק בני ברק, לצורכי פרנסה בלבד. הדרן, כוכבית 3230, כוכבית 3230, פשוט עובד. הדרן.
אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לחולי עמך.
מי מאיתנו לא חרד מאימת הדין? מוטי, ילד בן 4, בראש השנה אשתקד היה בריא לחלוטין, וכעת חייב לעבור ניתוח לב פתוח בבית חולים בוסטון בארצות הברית. לקראת יום הדין הגדול והנורא, אמצו את מוטי הקטן אל ליבכם. קחו איתכם את הזכות הזו, את המצווה האדירה של צדקה, שבכוחה להעביר את רוע הגזרה. תרמו לארגון בית דוד בנשיאות מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי שליטה. 025-900-900.
שלום, כאן אריאל ברמן. גם בין ישיבת ליינאפ לבין השידור החי אני אוהב להישאר מחובר, ותן חלקנו מאפשר 5 דקות לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדתה מהגמרה,
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית לחודש התנסות חינם. התקשרו כוכבית 3029, ותן חלקנו כוכבית 3029.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב. אנחנו נתייחס לעוד שאלה. שאלה הבאה. מהי מנהיגות? שלום, ערב טוב. ננסה שוב לפנות למאזין. שלום, ערב טוב. אז בינתיים נתייחס לעוד כמה שאלות. יש לנו שאלה נוספת. שאלה, מהי מנהיגות? מהי יכולת להיות מנהיג? התשובה היא, בגדול, כמו יש הרבה פרטים על הדבר הזה, אבל בגדול, אדם מנהיג הוא בעצם אדם שהוא רואה מה שלא כולם רואים. מה רוב בני אדם רואים? שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב. אני רק, לפני שאני פונה אליך, דיברנו על נושא המנהיגות, תכף נמשיך עם זה, אני אתייחס אליך, נמשיך עם נושא המנהיגות לאחר מכן. כן, הייתי רוצה לומר שכנראה יש פה תקלה על הקו, אז יכול, אז אולי בגלל זה הייתה בעיה. שלום, ערב טוב, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
קוראים לי בני במרכז, אני פשוט לא מזמן חזרתי בתשובה. לפני כן היה החיים שלנו, איך נגיד, מסורתיים כביכול, אז לקחתי לעצמי את הדרך הזה לחזור בתשובה. בשנה הראשונה, אני עצמי כאילו הייתי לבד, זאת אומרת, כמה משפחה, אבל לא ממש. אז בשנה השנייה, אני למדתי קצת, הבנתי את הדרך הלכה ואת כל הדבר הדרך הזה, נכנסתי, איך נגיד, לתוך יהדות. אז לקחתי לעצמי מנהיגות, כמו שאתה אמרת עכשיו, אז התחלתי להכניס חוקים בבית, כמו שלא לחבות ולא לביקור, כל הדברים האלה, טלוויזיה לא רואים את כל זה, עד שמירת שבת במלואה, כל זה לא היה התנגדות. בסוף יש לי בין 15 וחצי 16, אז ליד ליד שאני אומר לו בוא נלך לבית כנסת, הוא לא הולך ואת כל הדברים האלה הוא לא מקבל, אבל יושב בשולחן שבת ככה, וזה ליד ליד שאני אומר לו נותנת לו את הדברים שאני לומד, למד זה שווה לך, כמוני תבוא אחרי, וכל הדברים האלה, הוא לאט לאט נהיה מתרחק, מתרחק ומתרחק, פשוט עכשיו נהיה אוהב שלי בבית, כאילו פשוט, איך נגיד, כל מה שאני אומר לו, כאילו זה מזבן אותו, וזורק לי את הכיפה באמצע האוכל, וזורק ומקלל ועולף, מי קבע איזה שזה בורא עולם שאז כתב, זה כל הדברים האלה פשוט יוציא אותי מדעתי, אז אני כל שבת, אני מחכה לשבת, איך שתגיע לכל הדבר הטוב הזה, ובסוף הורס לי, ואז אני מתסבל לעצמי, וכל מה שלמדתי אני הורס אותו מהזה, פסקה לה. אז מה, איך עלי להתנהג פשוט למשפחה?
הבנתי. קודם כל, כל הכבוד לך על כל ההתחלה הלא פשוטה שהייתה לך, שהתחלת לבד, והיית צריך באמת להוביל את האנשים. כי אם דיברנו מקודם על נושא המנהיגות, מנהיגות הכוונה היא שרוב האנשים, הם מכירים את העבר שלהם, לכל היותר את ההווה שלהם, ומציירים את העתיד שלהם על בסיס ההווה והעבר. אדם שהוא מנהיג, הוא לא נותן לעבר להיות משוחזר גם בעתיד, אלא הוא מצייר את העתיד טוב יותר מאשר ההווה והעבר. זו היכולת של מנהיגות, היכולת לראות את הדברים בצורה שונה. רוב האנשים לא רואים בצורה שונה, אלא הם רואים את ההווה כמו שהיה בעבר, כנראה כך יהיה בעתיד, ולכן מתוסכלים, מאוכזבים וכדומה, ומגיע המנהיג והוא נותן תקווה ואור. למה? כי הוא מראה כיוון חדש. תומר, אני גם כן מנסה לראות איך אני יכול להביא לידי ביטוי את המנהיגות בתוך ביתי, אלא שהבעיה שלי שאני ניסיתי להגיע הביתה, וניסיתי לעשות, אם אני משתמש בלשון חיים, הבנתי נכון, תומר, קצת צחוקים, לשמח, לשעשע, שלא יהיה כנראה כבד וקשה להם. ומה
כן, האמת שכן, אז זה שנה שנייה שלי, כאילו פשוט שנה ראשונה, איך נגיד, הייתי מעלים העיניים, אבל לא אמרתי בכל מיני, ביום אחד החלטתי, אמרתי, זהו, ככה לא עושי. הולך לבית כנסת, לומד את השיעורים, התחלתי ללמוד גם את, את כל הספרים שאפשר, אז פשוט, בשנה שנייה לקחתי לעצמי, לקחתי את כל ההלכות בעצמי, אמרתי, זהו, עכשיו הכנסתי לבית, דבר ראשון, שבת אנחנו, ברוך השם, שומרים במלואה, לא שום דבר לא עושים, אבל הילד לא קיבל את זה באהבה, בהתחלה הוא היה רוצה, הוא היה מקדש, הייתי נותן לו לקדש, הוא היה עושה את זה יותר טוב ממני, פשוט, אני, איך נגיד, גם אפשר להבין במפתח, כי עולה חדש פה נניח, אז עכשיו, הוא יותר טוב, כי בילדותו הוא למד יותר טוב ממני, והוא מבין את הכל יותר טוב. אז הוא לקח, שאני לקחתי ברצינות, הוא התרחק אחורה, התחיל לדרדר, כאילו פשוט להתרחק לאחור, ואז כל מה שאני אומר, זה לא מקובל אליו. פשוט, אז מתחיל לשאול שאלות, אתם רוצים להיות חרדי? מה אתם רוצים להיות כך? אז ניסיתי להסביר את כל זה. ואחר כך אמרתי, שלחתי אותם לאמא שלי, לשבת, אני ואשתי נשאר, אמרתי לה, אשתי, תקשיבי טוב, הילד הזה, את תתני לו גב, כי הוא ממשיך, את רואה שהוא מזלזל, את רואה שהוא מתחיל לזלזל, בזמן שאני עושה ברכת המזון, הוא הולך כלפי מעלה, פשוט, כל מה שהוא עושה זה פשוט נגדי. עכשיו, איך לבנות את המשפחה? אני באמת כל הזמן שומע את השיחות שלך ואת כל מה שאתה אומר, איך תעזור לי בזמן הקצר שיש לך?
אני חושב שאחד הדברים החשובים שכדאי לשים אליהם דגש, זה נקרא חוויות חיוביות בתוך המשפחה. מה זאת אומרת? הייתי ממליץ בשלב הזה לנסות, לעשות משהו שהוא דורש קצת אומץ. מה הכוונה? הכוונה היא כך. אנחנו נמצאים בשלב כזה במערכת המשפחתית שבה אתה מתאר, בשלב כזה שבה הילד בן 15, הוא כעת בשלב הזה מתנגד. הוא מרגיש שהמשפחה עברה שינוי, המשפחה נעשית חרדית יותר, והוא כן מתאים, לא מתאים, אבל בינתיים בשלב הזה הוא יותר מתנגד. יפה, עכשיו, מאוד יכול להיות שכאשר הגענו הביתה ואנחנו הגענו מלא התלהבות, עם עוד גדר ועוד סייג ועוד מה שמבטא את ההתקרבות ליראת שמיים, כלומר, ברגע ש... אומרים לאדם שהוא יראה שמיים, יש עוד גדר ועוד סייג, זה לא מעציב אותו, זה אנרה, משמח אותו, כי אני יודע שעוד פעם אני מתרחק מעבירה וזה יותר משמר אותו. אבל מי שנמצא עם מקום אחר, אז הוא חווה את זה בדיוק הפוך. את זה אסור ואת זה אסור ואת זה אסור. אז יותר מקשה. היות שיש פה שינוי אצל ילד שהוא, אם זה היה לפני שנתיים, אז הוא היה בערך בן 13, אז זה כבר מתחיל להיכנס לגיל הנאורים. זה לא תמיד כל כך קל, ולכן על מנת שנוכל לגייס אותו, לפעמים, מה שמאוד יכול לעזור, זה כאשר הילד רואה שהיהדות זה לא על חשבון המשפחה. העירת שמיים זה לא על חשבון המשפחה. כלומר, אני מגיע הביתה, ואני יודע עכשיו ההלכה היא ככה, או ההלכה היא ככה, או ההלכה היא ככה. אבל אז הילד רואה אותי עושה ברכת המזון, והוא אומר, אני עושה מילה במילה, ואני טיפה מרים את הראש לראות, הילד עושה או לא עושה, ולא, ואז מיד מחזיר את העיניים לסידור, אבל אז בינתיים הילד מבין שיש פה ציפייה, תעשה כמוני, תהיה כמוני, ואז הוא מתחיל לחוות את המחנק הרגשי, ואז הוא מתחיל לחוות את התחרותיות, ואז הוא מתחיל לחוות את הלחץ. רגע, עד עכשיו אני הילד שלך ואני הרגשתי טוב, אני בסך הכל הייתי צריך להוכיח אם אני טוב, אני לא טוב, אני בסך הכל הייתי ילד נחמד, צוחק, שמח, פועל, לומד. פתאום יש שופט חדש בבית, לשופט החדש קוראים השלוחן ערוך. הוא פתאום יקבע, האם אני טוב, האם אני לא טוב. אני לא מכיר את חוקי המשחק האלה, אני לא מכיר את חוקי ההלכה האלה, הכל חדש בשבילי. אז פתאום זה מאיים עליי. זה פתאום יותר שם אותי מקום שעד היום אני הייתי בסדר, פתאום אני לא בסדר. אני מאבד את המקום שלי, אני מאבד את הזהות, אני מאבד את התפקיד, אני מאבד את המקום המיוחד שהיה לי. עד היום הייתי מיוחד, פתאום אני לא. עכשיו אני לא אומר שההורים חושבים ככה. אני עכשיו נכנס לראש של הילד, הילד חושב ככה, הילד מרגיש מאבד את המקום שלו. אז אם מאבד את המקום שלו, אז לכן, מה שיכול לעזור, זה לעזור לו שהיהדות, התורה, מצוות, היראת שמיים, היא לא תהיה במקום החוויות. בכל אופן, מבחינתו, יכול להיות שאנחנו שמחים, צוחקים, אבל אם והיה, ובראש שלי, אני עכשיו האבא, ואני אדגע בנקודה שהיא מופשטת והיא רגישה. אם והיה, ואני האבא, ואני מבחינתי, אני קצת לחוץ. מה זאת אומרת אני לחוץ? אני חוזר הביתה ואני לחוץ. רגע, למדתי עכשיו משהו חדש היום בכולל. למדתי הלכות חדשות, למדתי גמרא חדשה, למדתי מוסר, למדתי משהו בחסידות, למדתי משהו נהדר, ואני מגיע עם זה הביתה, ואני רוצה לשתף את כולם באור הגדול, במה שלמדתי, בחוויה המרגשת. אני חוזר הביתה, ואני מרגיש, אני רואה את הפער, רגע, אני ראיתי מה קורה בכולל, ופתאום אני מגיע הביתה. אז אני רואה את הפער, אני מרגיש לא בנוח, אני מרגיש לא נעים, רגע, איפה הייתי עד היום? מה עם הילדים? מה עם המשפחה? אני מאבד אותם? מה הקשר בינם לבין מה שהיה בכולל?
זה בדיוק, כבוד הרבתי לך שאני מפרד, זה בדיוק, זה מה שאני מרגיש כל הרגע. זה בדיוק, כל פעם שאני מתקדם, שאני מבין את היהדות, ואני נכנס לתוך היהדות הנפלא הזה.
נכון, נכון, אני מבין, לכן אני מתאר את זה. ואז מה שקורה הוא זה שאני חוזר, ואז אני רואה את הפער, ואני אומר, רגע, איפה הייתי עד היום, ומה הייתה, ומה איך, ואיך הם לא רואים את זה, ואני רוצה לצמצם את הפערים כמה שיותר מהר, הייתי עכשיו 5 שעות בכולל. והם היו בבית, והם לא חוו את האור הגדול, אני חייב להראות להם את זה. עכשיו, כל הלחץ הזה, זה מגיע ממקום של אהבה. ודאי, אהבה למשפחה, אחריות למשפחה, הרגשות האלה הם רגשות נהדרים, חייבים שהם יהיו. יחד עם זאת, זוהי עוצמה שמועברת למשפחה בצורה שהם לא מצליחים להכיל את זה. אז על כל העוצמה שאתה חווה, כאשר אנחנו חוזרים הביתה, לא צריך להוריד את העוצמה. לשמור אותה, ודאי, אבל לא להגיע איתה, כי כשאנחנו מגיעים איתה, אנחנו בת אחת שופטים את בני המשפחה. שופטים, איפה אתה? סתכל איפה אני הייתי, איפה אתה? לא, לא, אני לא אומר כאלה מילים קיצוניות, אבל בכל אופן אני בת אחת מעביר לבדיחה. אז אני עוקצני, אני ביקורתי, ואז אני אומר בדיחה, ואז ביקורתי, ואז עוד בדיחה, ועוד בדיחה, ואז ביקורתי. יש פה משהו שהוא בתוך המערכת לא שלב, לא רגוע. היות שאין שלווה ואין רוגע, אז מרגישים את זה באוויר. קשה לאנשים להגדיר מה קורה שם. אבל אין שלווה, אין רוגע. ואז כאשר אין את השלווה ואין את הרוגע, אז זה הזמן שהילד מתחיל להבין שהיהדות זה משהו מאיים. זה משהו מלחיץ. מה זה הדבר הזה שמגיע הביתה ופתאום מגיעים עם אורות? אבל כאלה אורות שמסנברים. ולכן, זה מה שאני חוזר אל תחילת הדברים. אנחנו מרגישים נהדר בכולל, ונמשיך להרגיש נהדר, ונתפעל לריבונו של עולם שגם המשפחה היא תעשה את צעדיה, ותעלה מעלה-מעלה במעלות התורה והיראה. ודאי שכן. אבל כאשר נגיע הביתה, אנחנו נחיה את החיים שלנו, של יראת שמיים, קלה כבחמורה. כשאנחנו הבית, עבודת השם היא לא עכשיו לנסות להשפיע, כי כשאנחנו משפיעים אנחנו לחוצים. עבודת השם שלנו היא להגיע הביתה ופשוט להיות רגיל, להיות אבא, להיות שלב, לדבר עם הילד על החוויות שלו, לחיות איתו, לא להרגיש שאני חייב לו, או הוא חייב לי, ואני חייב לו בשביל שהוא יהיה חייב לי, בשביל שלאחר מכן נלמד להניח לכל החשבונות האלה. כל החשבונות האלה הם מלחיצים, והם לא מאפשרים את השלווה ואת הרוגע. זה בגדול כיוון החשיבה שאני יכול להציע.
תודה רבה, ממש תודה רבה לך. ממש תודה. אני פעם ראשונה שאני עולה לרדיו, אני מתרגש, אבל עזרת לי מאוד. אני אמשיך להקשיב ל...
ברוך תהיה, תודה. תודה רבה. כאן תוכניתנו מגיעה לסיימה. תודה רבה למנדי אור. היו ברוכים.
כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים, חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456 02-625-5456.
שיא המבצע בשיא החשמל והמיזוג. קונים ב-1,000 שקלים ומקבלים תווי קנייה בסך 300 שקלים. קניתם ב-2,000, קבלו 600 וכן הלאה. ובנוסף, 36 תשלומים ללא ריבית. שיא החשמל והמיזוג. לבירור הסניף הקרוב עליכם, 03-504-5000.
כשמחפשים איכות, מוצאים. ברוקס ברדרס, כמעט 200 שנה. 40 מתוך 45 נשיאי ארצות הברית לובשים את החולצות של ברוקס ברדרס. שמעתם נכון, 40 נשיאים בחו בברוקס ברדרס כמותג המנצח שלהם. ברוקס ברדרס, עכשיו בפורור, ירושלים, כנפי נשרים 13, בני ברק רבי עקיבא 99, וברשת חנויות המקום הנכון. פורור, חד וחלק.
אבינו מלכנו, שלח רפואה שלמה לחולי עמך.
מי מאיתנו לא חרד מאימת הדין? מוטי, ילד בן 4, בראש השנה אשתקד היה בריא לחלוטין, וכעת חייב לעבור ניתוח לב פתוח בבית חולים בוסטון בארצות הברית. לקראת יום הדין הגדול והנורא, אמצו את מוטי הקטן אל לבכם. קחו איתכם את הזכות הזו, את המצווה האדירה של צדקה, שבכוחה להעביר את רוע הגזרה. תרמו לארגון בית דוד בנשיאות מרן שר התורה רב חיים קניבסקי שליטה. 025-900-900.
אם יש לכם בסך הכל 300 אלף שקלים, איזו דירה להשקעה תוכלו כבר לקנות ללא הלוואות ומשכנתה, ושתכניס לכם מעל 2,000 ש"ח בחודש? אצלנו לעומת זאת תוכלו לרכוש דירת סטודיו לסטודנטים באנגליה עם הבטחה לסחירות מחברת הניהול. חייגו אליי לאבי עידן ב-03-73-09-222 ותקבלו הצעה שאי אפשר לסרב לה. 03-73-09-222.
שומע מעוז? סידרתי לך פגישת ייעוץ יומית עם חזל. רוצה גם?
פגישת ייעוץ יומית עם חזל?
בוודאי מעוז, ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית, המאפשר להיעזר בחוכמת אבותינו לכל תחום בחיים, מעסקים ועד למשפחה. ותן חלקנו 5 דקות לימוד יומי של משנה, הלכה ואגדתה מהגמרא, עם נקודת מבט עכשווית. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
עכשיו בלוטו, כיסא נוח! ובדה בלוטו, כיסא ממש נוח! נראה לכם, עכשיו בלוטו, 22 מיליון שקלים! ובדה בלוטו, עד 44 מיליון שקלים! המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה. בהסעות התלמידים, יש להקפיד שכל הילדים חוגרים חגורות בטיחות.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב, שלום אהב באולפן ישראל בן צבי.
ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא ערב נאום במסגרת כנס התמיכה והרמת הכוסית לשנה החדשה של מפלגת הליכוד שנערך בקריית שדה התעופה. נתניהו אמר כי נפץ גם השנה את השקרים המותחים נגד ישראל באום. נתניהו תקף בחריפות את מה שהוא מכנה הפייק ניוז של התקשורת שאינה מסקרת את פעילות הממשלה והשרים.
רובם המכריע של אזרחי ישראל מעריכים את ההישגים שלנו, למרות שרובם המכריע של התקשורת קצת כבוד לתקשורת, למרות שרובם המכריע של התקשורת